ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל עבור מי תוכננה העיר יוסטון. במהלך הסגרים של הקורונה, כולנו הוגבלנו לרדיוס של 100, 500 או 1,000 מטרים מהבית שלנו. והרגולציה הזו, אפרופו, בעצם אילצה אותנו לגלות מה יש בסביבה הקרובה של הבית שלנו. חלקנו פתאום התחלנו ללכת ברגל בערים שלנו במקום לנסוע ממקום למקום. גם גילינו מה באמת יש בסביבה הקרובה שלנו ואיזה דברים שאנחנו צריכים חסרים. פארקים לילדים, חנויות מסוגים שונים. פתאום ברגע שהוגבלנו למרחב מסוים היינו צריכים ללמוד להסתדר איתו וגם גילינו אם הוא עונה על הצרכים שלנו או לא. כדי לוודא שאנשים לא מפרים את הסגר, המשטרה, גם בישראל וגם בעולם, אכפה אותו. למשל, הקימו מחסומים בכבישים מסוימים. בארצות הברית ובאירופה, הערים עצמן, העיריות, סגרו רחובות לתנועת מכוניות, כדי לא לאפשר לאנשים לנסות להגיע לבנייני משרדים, לקניונים, לבתי קולנוע, ולמקומות אחרים שמאפיינים התקהלות. של הרבה קהל, כי הרבה קהל זה הרבה הדבקה. מי שבלטה לרעה בכל הנושא הזה הייתה יוסטון בטקסס. גם עיריית יוסטון ניסתה להגדיר שרחובות מסוימים יהיו מוגבלים רק לתנועת הולכי רגל. ככה בעצם מונעים מאנשים לפרוץ את המרחב של הרדיוס, לא משנה מה הוא נקפה. בסוף אתם ברגל אתם תלכו פחות ממה שאתם נוסעים ברכב. אבל למרות שעיריית יוסטון בטקסס ניסתה להגדיר שרחובות מסוימים יהיו מוגבלים רק להולכי רגל ולשים מחסומים ומכוניות, למעט פיילוט אחד, זה לא קרה. הם לא הצליחו. גם במהלך הסגר, והיו שם סגרים נוקשים, המכוניות המשיכו לנסוע חופשי, המכוניות המשיכו לשלוט ברחובות. יוסטון לא חריגה. כשהמתכננים היו צריכים לבחור בין הולכי רגל למכוניות, הם בחרו במכוניות. ואנחנו כבר לא מדברים על האכיפה בתקופת הקורונה, אנחנו מדברים על מי שתכנן את הרחובות של יוסטון, את הבתים, את המרחב הציבורי. הם בחרו במכוניות. שוב ושוב. למה הם עשו את זה? מה היה האינטרס שלהם לבסס את התכנון של העיר סביב מכוניות? ושימו לב, אגב, זה מערבב פה גם רגולציה מדינתית, אבל גם תכנון, האקט שבו המדינה מחליטה מה היא עושה. בדרך כלל, הטיעון בעד רגולציה היא שאם נאפשר לאנשים חירות מוחלטת, אז יתקבלו כל מיני החלטות מזיקות, ואנחנו בעצם צריכים להגביל את החירות של אנשים כדי שהם לא יפגעו במישהו אחר. זו ההצדקה גם מאחורי רגולציה בתחום של תכנון ובנייה למשל. אנחנו אומרים שחשוב שתהיה רגולציה כדי שהתכנון לא ישרת אינטרסים צרים אלא יתרום לסביבה אורבנית בריאה ובטוחה. אנחנו למשל רוצים לומר שצריכה להיות הפרדה בין שכונות של מגורים לשכונות של תעשייה כבדה שמזהמת זיהום אוויר ורעש ועוד דברים. אנחנו רוצים לומר שגן ילדים לא יהיה ממש על אוטוסטרדה. יש כל מיני עקרונות תכנוניים וכל מיני כללים תכנוניים שהמטרה שלהם שתהיה סביבה גם שהיא נעימה וגם בטיחותית. רק שביוסטון נראה שהרגולציה עובדת הפוך, כי היא מקדמת ותומכת בנהיגה ולא מייצרת באמת מרחב אורבני שנעים לאנשים. מייצרת מרחב אורבני שנעים ונוח לנהגים במכוניות, אבל ברגע שהם יוצאים מהמכונית שלהם, הסביבה כבר פחות מתאימה. למשל, הרגולציה ביוסטון קובעת את המרחק המינימלי של בניינים אחד מהשני, ואת המרחק המינימלי בין בניינים לבין הכבישים ברחובות. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו שמגדיל את מרחקי ההליכה ומקשה להולכי רגל. דמיינו שהייתי אומר לכם שבין שני מבנים במדינת ישראל תמיד צריך להיות רווח של 20 מטר. אז אפשר כמובן לייצר שם עוד רחוב או עוד חנייה, ויש לזה יתרונות, כי אולי הבניינים לא יהיו צמודים אחד לשני, אבל זה אומר שללכת ברגל הופכת להיות חוויה יותר ויותר קשה. אם יש ערים שאתם נהנים ללכת בהם בארץ או בעולם, תחשבו על המרכזים ההיסטוריים של תל אביב או ירושלים או חיפה או באר שבע, או בעולם מרכז של פריז ולונדון, ברלין וניו יורק, כיף ללכת שם. ואחד הדברים שהופכים את העיר לנעימה זה שהבניינים צמודים אחד לשני, לא שיש מרחבים ביניהם. זה מאפשר בעצם צפיפות, זה מאפשר שיהיה הרבה עסקים והרבה פעילות אחד ליד השנייה, וגם אתם מוגנים, וגם ברמת התחושה, וגם משמש, מגשם, מרוח. ביוסטון קורה הפוך. ביוסטון גם הרגולציה נותנת עדיפות למקומות חנייה על פני תשתיות, למשל תשתיות של תחבורה ציבורית, שבילי אופניים ועצים. למשל, בהרבה פרויקטים הם קובעים תקן חנייה מינימלי. זאת אומרת שנניח על כל דירה שבונים צריך X מקומות חנייה. לפעמים זה אחד, לפעמים זה שתיים, לפעמים זה יותר. מה שזה מייצר, זה מייצר חניוני ענק. גם עכשיו מבזבזים שטח על חניונים, וגם המרחק בין מקום למקום הופך להיות עוד יותר גדול, כי בכל מקום יש חניונים על חניונים על חניונים. על ההשפעות של תקני חניה מינימליים כבר דיברתי בעבר, פרק על מי קובע איך העיר שלכם נראית, אבל אולי הדבר הכי מעניין, אולי הכי משונה ביוסטון, זה שבמקרים רבים התחזוקה של המדרכות היא בכלל לא באחריות העירייה. במקרים רבים, התחזוקה של המדרכות היא באחריותם של יזמים פרטיים. יש מקרים שבהם למשל אם בניתם פרויקט מסוים, אתם אחראים על המדרכה שמולו. למשל, הקמתם בניין, אתם אחראים עכשיו ל-X שנים, 10-20 שנים, על המדרכה שמול אותו קטע. ואז בעצם יש לנו הרבה גורמים שאחראים על המדרכה, לפעמים הם לא עושים עבודה כל כך טובה, וזה בוודאי לא כל כך מעניין אותם. נראה לי שזה גם מלמד שזה לא כל כך מעניין את העירייה עצמה. אז הרחובות של יוסטון רחבים מאוד, יש המון נתיבים, המרחק בין בניינים רוח, יש המון מגרשי חנייה, ויש המון כבישים מהירים עם מחלפים ענקים. זה נהדר. למכוניות. להולכי רגל, זאת אומרת, לבני אדם, כשהם לא נוהגים, זה קצת פחות. חוץ ממדרכות וקרבה במקומות, עוד דברים הלכו לאיבוד ביוסטון. למשל, הצל ברחובות. מצד שני, מי צריך צל כשהוא נמצא בתוך המזגן של הרכב? הרי כולנו רק נוהגים ברכב, אנחנו אף פעם לא הולכים ברגל. אבל זה לא רק שזה לא נעים. תחקיר שפורסם בשנת 2018 מצא שיוסטון היא עיר קטלנית במיוחד, ולא רק עבור הולכי רגל. לגם עבור נהגים ונוסעים ברכבים. לפי התחקיר, בכל שנה נהרגים כ-640 איש ונפצעים עוד 2,850 איש ברחובות של יוסטון. זה לא רק עניין הצל. ברגע שהעיר כולה היא אוטוסטרדה, אז יותר מסוכן ללכת ברחוב, וזה לא נעצר רק בזה שלא נעים. אגב, בעקבות אותה חשיפה ב-2018, עיריית יוסטון נמצאה מדיניות לצמצום מספר התאונות ומספר הנפגעים. הם למשל התקינו מעבר חצייה חדשים, הוסיפו רמזורים בצמתים, היו צמתים בלי רמזור, פשוט הולכי רגל לא יכולים לחצות שם. והם אפילו פעלו לתיקון ולהרחבה של המדרכות בעיר. המדרכה פתאום לקחה אחריות על נושא המדרכות. ב-3-4 שנים האחרונות, עיריית יוסטון התחילה גם לבדוק ולתקן רגולציה עירונית, למשל כמו סוגיית תקני החנייה המינימליים. למשל, ראיתי שבתקופת הקורונה ב-2020 העירייה העבירה רגולציה חדשה שקוראים לה Walkable Places and Transit Oriented Development Ordinance. זו בעצם הוראה של העירייה מעודדת פיתוח רחובות בצורה ידידותית להולכי רגל, והיא גם מתחשבת בתכנון התחבורה הציבורית. הם התחילו לשים דגש על משהו שהוא לא רק מכונית. מצד שני, צריך להגיד שקשה להיגמל מרגלים רעים, גם עניין תשתיתי שקשה לשנות תשתיות, גם ארגונית יש סדרה עדיפויות שהשתרשו הרבה שנים, ולמשל רואים את זה ביוסטון שהעירייה ממשיכה לקדם ולממן תוכניות להרחבת כביש בין בנייתי עצום שהיא הולך לעבור בתוך שכונות מגורים. כביש בין בנייתי זה הייווי, זה כמו כביש 6 בישראל, זה כמו כביש 1, כביש 2. פתחתי את הפרק הזה עם סיפור על תקופת הקורונה. הגבילו את כולנו לרדיוס מסביב לבית, מדינות תהילו כל מיני מגבלות, אם אתם זוכרים אסור היה לנסוע לים, כל מיני דברים כאלה, וביוסטון הם לא הצליחו. ויש פה בעיניי הרבה מאוד אירוניה, כי בשנת 2020 העולם שלנו התהפך, וכולם היו בהיסטריה סביב הקורונה, וכולם קצת השתגעו, ועשו דברים שהם לא עשו בעבר. מדינות וערים הטילו סגרים כדי לצמצם הדבקה ואת התמותה. אבל יוסטון לא הצליחה אפילו להגביל את תנועת הרכבים. הצעד הכל כך כל כך פשוט הזה, לשים מחסום על הכביש ולהגיד, לא נוסעים. זה קרה בכל כך הרבה ערים, בכל כך הרבה מדינות. יוסטון לא הצליחה להיגמל מההתמכרות לרכב, ולא הצליחה להגביל את הרכבים, גם כשהם היו באטרף סביב הקורונה, גם זה לא הספיק להם. אותם רכבים המשיכו כרגיל לנסוע, ואנשים המשיכו להגיע למרכז העיר באמצעות רכבים. שימו לב שזה אותם רכבים שגורמים למספר רב של תאונות דרכים ולמספר רב של הרוגים. התכנון הלקוי פגש את יוסטון גם בחירום, והיא לא הצליחה להשתחרר מההתמכרות לרכב. יש פה בעצם רובד של תשתיות, רובד של רגולציה, רובד תרבותי של הציבור, אבל גם רובד תרבותי של העירייה, של הרשויות עצמן. העירייה לא הצליחה להביא את עצמה ולא הצליחה להביא את הציבור, לזנוח את הרכב הפרטי ולא להגיע איתו למקומות שהעירייה עצמה חשבה שהם סופר סופר מסוכנים בתקופת הקורונה. זהו, תודה רבה שהזמתם לפרק הזה. מה שחשוב לי לומר זה שבכלל לא רלוונטי כרגע האם הקורונה באמת הייתה מסוכנת או לא, האם המחסומים היו עוזרים, האם ההתקהלות הייתה מביאה להדבקה או לתמותה, זה לא כל כך רלוונטי. העניין הוא שכולם חשבו באותו הנקודה שצריך למנוע התקהלות, כולם רצו למנוע נהירה של אנשים במיטות רחבים לאותו מקום שלא התנקזו, ופשוט החבר'ה ביוסטון לא הצליחו לעשות את זה. וזה הכל שכבות על שכבות על שכבות, וזה קשור לצל, וזה קשור לתאונות, וזה קשור לחנייה, וזה קשור לרגולציה של הבנייה, וקשור גם לזה שאין מעבר חצייה. אי אפשר לשנות את התרבות ברגע, ואפילו הלחץ וההיסטריה של משבר הקורונה לא הצליחה להביא אותם להגיע למקום אחר, תפיסתית. אז תודה רבה שהזמתם לפרק הזה, מוזמנים לעקוב אחרי בפלטפורמות השונות, כמובן באתר האינטרנט regulator.online, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.